גם הייתי תחת רושם מוטעה דרך אגב, שבגרסת הסלים של הפלייסטיישן, הטכנולוגיה, כאילו יש כבר רדיו, שטרנזיסטור כאילו, לא טרנזיסטור, אנטנה כאילו, של הטכנולוגיה הזאת.
טרנזיסטור.
Whatever, אני לא יודע, אני לא טוב בעברית.
What year is it?
למה אתה חושב שלא הייתי פה שנתיים? ו... טרנזיסטור. אנחנו, ככה זה במקלטים, צריך את טרנזיסטור, אנחנו בארץ פה.
ככה זה כשאתה הפודקאסט של זקנים.
כן. בדיוק.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוגים משחקים גיימפוד, פרק 350. אני אופן שוורץ, אי.
עידן דקל.
שחר גרין.
ארז, רונן.
ארז, מה שלומך?
בסדר גמור.
איזה שמענו ממך?
נראה לי שנתיים? גדלתי בשנתיים.
כאילו, בוא נגיד, הרבה זמן לא שמענו ממך, בהנחה שאנחנו אנשים שלא מאזינים לצופים בין whatever.
נכון, אבל הם כאלה.
או אנשים שגרים איתך בבית.
כולם מאזינים לכל הפודקאסטים בהם אני חבר, ולכן אתה היחיד שלך. אבל חוץ מזה אני בסדר. מה שלומכם?
כל שפיר.
על מה מדברים פה? תזכירו לי.
משחקי וידאו. שמעת על זה?
על מזג אוויר כאלה.
מעניין.
אוקיי, כן, לא היית הרבה זמן, אבל התפקיד המסורתי שלך בפודקאסט הוא כתבנו לענייני לקנות את כל הקונסולות שקיימות.
כן, אז אני אגיד, באתי כי רציתי לדבר על הפלייסטיישן 5 פרו, זו הסיבה שבאתי, אבל גם לעדכן שזה לא רק זה, במהלך באמת שנתיים אני חושב שלא הייתי כאן, אז גם כאילו איכשהו הפכתי לא לפיינבוי, כי לא באמת אכפת לי מזה, אבל יש לי את כל הדברים של סוני, יש לי כאילו את הפלייסטיישן 5, את הפורטל, שזה השלט עם המסך, את האוזניות ווירלס שלהם, ועכשיו גם את הפלייסטיישן פרו, אז אני מרגיש כאילו... מה קורה איתי? אני צריך גמילה, ואני חושב שכמו כל המשפחה הזאת של המוצרים, זאת אומרת, זה נורא נעים, הפלייסטיישן פרו הזה הוא קונסולה מגניבה וכיפית, אבל היא ממש nice to have, כאילו, היא לא נחוצה בשום צורה בינתיים. אז ככה, אז הפלייסטיישן 5 פרו זה הגרסה החזקה קצת יותר של הפלייסטיישן 5, נמכרת ב-$700 דולר, נכון, בארצות הברית, 3,400 שקל בארץ, פלוס מינוס, שזה יקר, משמעותית יותר מהקונסולת בסיס שעדיין נמכרת, כוללת שדרוג לכרטיס הגרפי אני חושב ולזיכרון, משהו כזה, ומכרו את הקונסולה הזאת בכל הפרסומים, כי אם עד עכשיו הייתם צריכים לשחק, לבחור בין מצב ביצועים למצב גרפיקה, אז הקונסולת פה כבר לא צריך לבחור, כי היא עושה את שניהם ביחד. ובגלל שאני מצד אחד כבר תמיד בוחר במצב ביצועים, ומצד שני יש לי טלוויזיה גם די טובה שאני יכול לראות ב-4K וכאילו להבדיל באיכות, אז אמרתי יאללה, נקנה את זה. ומה הדבר הראשון שגיליתי בכל משחק שניסיתי לשחק בו? שהבחירה בין מצב ביצועים למצב גרפיקה עדיין קיימת. ואז...
רגע, סליחה, קיימת ויש לה השפעות?
אז זהו, שזה נורא... אני חושב שסוני לא למדו מספיק מההשקה של הפלייסטיישן 4 פרו, שגם הייתה מאוד דומה, היה מאוד מבלבל להבין איזה משחקים קיבלו שדרוג, איזה לא קיבלו שדרוג, הם כאילו... הם היו צריכים, אני חושב, יחד עם הקונסולה לשחרר איזה מדריך טרמינולוגיה למפתחים. להגיד, תקראו למצב הזה ככה והזה ככה כדי שיבינו. אז יש נניח בפיינל פנטזי 7 ריבר, תחדש. עד עכשיו היה מצב גרפיקה, שהיה רץ נוראי ונראה חד, ומצב ביצועים שרץ טוב ונראה ממש ממש מטושטש. אז עכשיו יש מצב גרפיקה, מצב ביצועים ו... מצב ורסטטילי, שזה המצב החדש, שהוא פשוט שניהם ביחד. אז למה בכלל יש את הבחירה? לא יודע. שם זה פשוט. דרגון אייג' לעומת זאת, יש את אותם מצבים כמו מקודם. מצב גרפיקה ומצב ביצועים. כשחפרתי ברדיט, הבנתי שהמצב ביצועים הרבה יותר טוב ממה שהוא היה במקור. ואז באמת הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, הוא באמת יותר חד, ובאמת יש קצת יותר אפקטים פה ושם.
בטח הוסיפו רייט רייסינג.
הוסיפו קצת רייט רייסינג וכן. אז שוב, שאני יודע איפה לחפש את ההבדלים, אני שם לב. שוב, כשזה ב-4K עכשיו, רואים, הכל ממש חד ומגניב, אבל א', אני edge case, כן? נורא, כאילו גם, אני לא יודע אם לרוב האנשים יש את הכוח, כאילו הם מספיק פיינשמקרים כאלה, להסתכל על הזה ולהגיד, כן, זה פה קצת יותר חד. ופה הטקסטורה פחות מהבהבת וכל מיני כאלה, כאילו, אפילו אני לא נורא נהנה מזה, אבל כאילו, סבבה, כבר כיף לי. וזה פשוט נורא יקר. אז זה גם בעיה, אבל זה עדיין נחמד. זה פלייסטיישן 5, יותר טוב, עם הגדרות גרפיות יותר גבוהות, והוא חמוד.
אנשים שעוד לא קנו את ה-PS5, האם ההמלצה שלך היא נגיד לקנות את הפרו, להגיד זה שווה את ה... אם זו ה-PS5 הראשונה שלכם לכו על פרו, או שאתה אומר, תחסכו לצלכם את הכסף, ההבדל לא כזה משמעותי.
אני חושב שזה תלוי, טוב, אם מישהו משחק על מסך אולד כזה, שהוא מכיר וקנה בהרבה כסף, או במקרן שווה של 4K, אז יאללה, אז כנראה גם יש לו את העוד כמה, $200, / 1,200 שקל, אני חושב, בערך הפרש, או קצת יותר... להוסיף על השדרוג הזה.
אני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים שקונים קונסולה חדשה יודעים אם אכפת להם מספיק מגרפיקה בשביל להשקיע אקסטרה, כמו שאתה יודע, אתה קונה PC וזה מתחיל יותר ויותר להיות כמו עולם ה-PC עם כל האופציות השונות שהם נותנים וקונסולות שונות וזה, אז אם אתה קונה PC אתה יודע אם אתה רוצה להשקיע הרבה בביצועים גרפיים, אם אתה רוצה לקנות כזה את ה-40 משהו ה-GeForce הכי חדש, או שאתה מסתפק בדור הישן או ב-60 הפשוט יותר.
כן, ואני כן אבל אגיד לסיום הטייק שלי, כאילו, שוב, בפיינל פנטזי, ההבדל אגב מאוד ניכר. כן, בדרגון אייג' הוא קצת יותר קטן, ובעיקר שיחקתי באלה, האמת.
פיינל פנטזי ריברת' הוא נמצא במקום המאוד ייחודי של גם משחק מאוד כזה קאטינג אייג' מבחינת גרפיקה והוויזואלי והכל, וגם לא נראה משהו על ה-PS5 הרגיל.
כן. וגם אני חושב, אין אותו עדיין לפיסי, כאילו, זה המקום היחיד שאפשר לשחק
כן,
בו.
גם.
כן, הוא גם כנראה משחק עם ההפרש הכי גדול בין מצב ביצועים ומצב גרפיקה.
כן, כן, זה שם זה באמת מאוד דרמטי. זה דרמטי בקטע של אני כנראה גרום לי לחזור למשחק הזה, נטשתי אותו בערך באמצע, ופשוט עכשיו בא לי כי הוא נראה חדש. אני כן אגיד שלסוני, היסטורית תמיד יש את ה... כשהיא מצליחה מדי, היא הופכת להיבריס, קרה עם ההשקה של הפלייסטיישן 3, הם השיקו קונסולה לא מאוד ידידותית ומאוד יקרה, וזה מתחיל לקרוא להם שוב, אני חושב, כי באמת הפלייסטיישן 5 הביסה את האקסבוקס, אני חושב שזה די ברור, ויש שתי דברים שמאוד מעצבנים אותו בקונסולה הזאת. הראשון, כולם דיברו עליו, זה שהיא לא כוללת קונן בלו-ריי, לא כי אני צריך קונן בלו-ריי, ה-PS5 בייס שלי, יש לקונן בלו-ריי, אני לא חושב שהשתמשתי בו, אי פעם.
אני השתמשתי בשלי, כי לאח שלי יש גם פלייסטיישן 5 הבסיסי עם הקונן בלו-ריי, ואנחנו לפעמים, אם יש משחק ששנינו רוצים לשחק, אבל לאחד מאיתנו לא אכפת לחכות קצת, אז אנחנו קונים עותק פיזי ומעבירים בינינו.
יפה מאוד.
ואני גם משתמש בו בתור נגן בלו-ריי, אבל היה לי נגן בלו-ריי לפני זה, סוך מקום.
נגן בלורי יש לי עדיין באקסבוקס, אז זה בסדר.
כן, טוב, יש לך איזה שבע קונסולות שם.
כן, אבל זה ממש לא לעניין שהם צריך עוד כסף אם רוצים קונן. והדבר השני, ציינתי את זה מקודם, שיש לי גם את האוזניות True Wireless שסוני הוציאו, Pulse Explore נראה לי קוראים להם או משהו כזה, שהם אחלה אוזניות, ובאמת יש להם פרופיל סאונד כאילו שרואים שהותאם לגיימינג והוא מגניב והוא טוב, אבל בשביל לחבר אותם לפלייסטיישן השתמשתי באדפטור, כמו שיש בהרבה אוזניות היום, כן? כי זה לא עובד על בלוטוס, זה עובד על איזה פרוטוקול שסוני המציאו.
אבל זה אוזניות של סוני,
כן,
לא?
כן, נכון.
וצריך אדאפ מתאם בשביל לחבר אותם לפלייסטיישן שהוא גם של סוני?
יפה, כן. אני מגיע לנקודה הזאת. אז שהם הוציאו את האוזניות האלה, אז אמרתי, טוב, בסדר, הם הוציאו את זה כמה שנים אחרי ה-PS5, זה בסדר, אני מבין למה זה לא בבייס PS5, גם הייתי תחת רושם מוטעה דרך אגב, שבגרסת הסלים של הפלייסטיישן, הטכנולוגיה, כאילו יש כבר רדיו, שטרנזיסטור כאילו, לא טרנזיסטור, אנטנה כאילו, של הטכנולוגיה הזאת. אז לא רק שאין ב-PS5 פרו את המשדר של, איך שלא קוראים לזה, built-in, שזה מעצבן, גם הם העבירו את החיבור USB-A למאחורה של הקונסולה. הוא היה מקדימה בבייס PS5, והם העבירו למאחורה, גם בגרסת סלים.
אז עכשיו אי אפשר לחבר את המתאם מקדימה?
אז בסדר, אז או שצריך להשתמש בחוט USB מעריך, או שצריך להשתמש במתאם מקדימה. הבעיה הנוספת זה שהמתאם הזה או הפלייסטיישן 5, אני לא יודע איפה הטכנולוגיה הזאת כושלת, הוא לא 100% טוב, והוא נוטה לפעמים לניתוקי, פתאום אוזניית ימין מתנתקת, מתחברת וכו וכו וכו. וכשזה מאחורי הקונסולה זה קורה הרבה יותר, כאילו ברמה שזה לא שמיש, אז זה גרוע. הייתם פשוט צריכים להכניס, לתקן את זה. אבל עדיין קניתי את זה כאני פרייר, זהו. פלייסטיישן 5 פרו.
קול, נשמע מבאס בגדול, כי זה אמור להיות מוצר עם מחיר פרימיום, והוא לא פרימיום בפיצ'רס, במידה מסוימת. אין לו מעמד ואין לו קונן.
והוא גם, זה גם דבר, מוצר שעושה משהו, כאילו יש לו נישה מאוד ספציפית, אז היית מצפה שלפחות את הנישה שלו ימלא טוב.
עניין הטרמינולוגיה בצד, שבאמת, כאילו, זה פשוט עניין של ניהול מוצר, אני לא יודע מה, של כאילו הייתם צריכים לקבוע שמות למצבים, ואם הדבר הראשון שבהכרזה אמרתם כבר לא יצטרכו לבחור בין מצב ביצועים לגרפיקה, לדאוג שזה יהיה נכון, או שהמסר צריך להיות, המצבים האלה כבר פחות משמעותיים, או whatever, כן? כי כן בכל המשחקים עדיין צריך לבחור.
אולי הם קבעו איזשהו תאריך שממנו ועלה חייבים לעשות מצב שקוראים לו מצב פרו נניח, וכל מה שעשה לפני כן ורק עושים פאץ' להתאמה, הם לא מכריחים ליישר קו. אבל ככל שיעבור הזמן אולי זה ישתפר.
I'll believe it when I see it.
ברור שככל שיעבור הזמן גם בסוף יגיעו המשחקים של סוף הדור, שגם בפרו הם יהיו מצב ביצועים או מצב גרפיקה, וכאילו זה הולך קדימה, כן?
כמו דרגון אייג'.
כמו, לא יודע, כאילו GTA 6, כאילו זה היה הדוגמה על המשחק הגדול הבא, שכאילו ה-PS5 Pro היה הדבר הכי חזק לשחק בו, כי הוא לא יצא ל-PC בטח שנים קדימה. כן. גם שם אני מניח, כאילו, אתה יודע, זה יהיה גרסת גרפיקה בינונית מינוס של PC חזק. אבל עדיין, אני אוהב קונסולות גם, כאילו אין לי כוח לבנות PC חזק מצד שני, אז יאללה, בסדר. You get what you pay for.
אני קצת הופתעתי, כשהפרו סוף סוף יצא, ובאמת אמרו שיש, אפשר לראות את הביצועים היותר טובים שלו. כי בהתחלה דיברו, כשרק דיווחו על זה שהוא הולך לצאת, היו הרבה טענות שזה לא הולכים לראות כל כך שיפור. והיה באמת כזה חשש, כן? לא יודע, כן, תקנה פרו, ולא היה לך אפילו מושג אם אתה מריץ את זה על הסטינג של הפרו, הסטינג של הרגיל, כי הביצועים כל כך דומים. אז אני חושב שאני קצת, לא יודע, שמח לגלות שזה לא המצב, שכן אנחנו עדיין בזמן שבו כמה זמן עבר מאז ה-PS5? שלוש
שנים.
אם אתם זוכרים, הייתה לו מערכת מדליונים שדיברתי עליה, יש לכם 4 מדליונים שאיכשהו עוברים איזושהי אינטראקציה אחד עם השני, אחרי תקופה כזאת, וזה לא שהגענו איזושהי סטגנציה בפיתוח.
כן, אבל ההבדל הוא לא מאוד משמעותי.
כן, זה שוב, זה הבדלים של הגדרות גרפיות, כאילו, שוב, זה להעלות רזולוציה ולהשתמש באפסקיילינג שהוא עובד על AI, שPC כבר עושה את זה שנים, וקצת יותר, כאילו, זה שיפורים עכשיו בסדר, ביחד הכל, כן, זה יוצר שיפור, שזה מגניב.
זה גם מה שקיבלנו בדור הקודם, בחצי דור הקודם בעצם.
לא, כן, זה גם לא דור חדש, אף אחד לא מצפה פה להמציא שום דבר מחדש.
כן, בפלייסטיישן 4 פרו זה היה צ'קרבורדינג, שזה הדרך לעשות אפסקייל המיושנת היום. ועכשיו יש את ה-PSSR, שהוא נראה מכל מיני השוואות שעשו דיגיטל פאונדרי, שהם כנראה אולי חוץ מסונים המרוויחים הכי גדולים מהפלייסטיישן 5 פרו. מהשוואות שראיתי, הוא באמת שיפור מאוד משמעותי על FSR3, שזה פחות או יותר מה שעבד עד אז בפלייסטיישן 5, אז הוא נראה שיפור מאוד משמעותי, הוא לא ברמה של משהו כמו DLSS, הגרסה הכי חדשה שלו, בכרטיסים מדור 4000 של NVIDIA, אבל הוא כן משפר משמעותית את FSR3, שזה טוב, כי אני באופן אישי ממש לא אוהב את הארטיפקטים של FSR3, הם ממש מעצבנים אותי, לא שיהיה לי פלייסטיישן 5 פרו בעתיד הנראה לי, אבל נראה, אם טיפול עליי מזוודה עם כסף, אז כנראה שכן. כן, אז יופי לסוני, נראה לי שהם קצת פספסו במקרה הזה, אבל הם כנראה לא ישלמו על זה מחיר.
לא, הם איפה שהם רוצים שהם יהיו, אני לא חושב שהם אפילו...
כן, לא חושב שזה בעיה.
נראה לי שאפשר כאילו לדבר על זה מה שאני משחק על ה-PS5 פרו הזה, שזה דרגון אייג', אבל...
כדאי אפילו.
כן, אבל אופר, אתה גם שיחקת בדרגון אייג', אז תדבר אתה קודם, כי די, אני צריך קצת לנשום.
אוקיי, אני אדבר קצת, אבל כי כן, דיברתי עליו בפרק הקודם, אני לא שיחקתי המון מאז, כי שיחקתי במשהו אחר שאני אדבר עליו עוד רגע, אבל אני ממשיך לאט לאט, בין השאר גם עושה הרבה יותר כזה דברים צדדיים, וגם משחק ברמת קושי גבוהה, אז גם כנראה לוקח לי יותר זמן להגיע לנקודות המעניינות בסיפור, ואני חושד שבין השאר בגלל זה אני עדיין קצת כועס עליו, כלומר, אני לא סופר נהנה מהכתיבה רוב הזמן, יש הרבה דברים שקצת מפריעים לי, אני מרגיש שהוא כאילו מתחיל להשתפר, אבל הוא פשוט עושה את זה נורא לאט. וזה, אני רק עכשיו ממש פתחתי את ההתמחות של הדמות שלי, את הסאב-קלאס, basically, וזה נותן קצת יותר אופציות, זה בעיקר נותן יכולת אולטימייט חדשה, שמתאימה יותר למה שאני, לסגנון משחק שלי, שהוא למי שמעוניין דיוליסט, זה ההתמחות כזה רב פנים אל פנים של הרוג, ועוד לא יצא לי להשתמש בזה, אז אני לא יכול להגיד איך ההתמחות, כי ממש ממש עכשיו פתחתי את זה, אבל כאילו זה פשוט מרגיש כאילו המשחק שומר את כל הדברים המעניינים לכזה 20 שעות פנימה, וזה מפריע לי. מן הסתם זה יפריע לי פחות ופחות ככל שאני אתקדם, אבל מה ששמעתי אנשים מדברים עליו, גם כל הדמויות שנשמעות הכי מעניינות עדיין לא הצטרפו אליי, כל הבחירות המעניינות גם בקרב וגם בסיפור. עכשיו ממש לא מזמן הגעתי לבחירה אחת שאשכרה מרגישה משמעותית, בניגוד לכל מה שהיה לפני זה, אבל זה גם מרגיש נורא מעולץ, זה כזה, יש קווסטים, רגילי יש כזה את הסיפור המרכזי, וסייד קווסט וזה, ואז באיזשהו שלב חוזרים מאיזה קווסט, ואז פתאום המשחק אומר לך, אופס, צריך לעשות עכשיו בחירה גדולה, א' או ב', וזה כזה מגיע משום מקום, ואין לזה, זה לא, אין לזה בילדאפ בסיפור, וזה כזה, אוקיי, עכשיו אתה צריך לעשות בחירה גדולה, ונשים כזה, הנה אנחנו אומרים לך מראש, אלה התוצאות שיהיו לבחירה הזאת, ולא אהב את זה בכלל. אז אני מקווה שיהיו דברים יותר מוצלחים בהמשך, מכל מה שאני שומע באמת יש דברים יותר טובים בהמשך, בינתיים מבחינתי אני בעיקר נהנה מזה כמשחק אקשן יחסית לינארי, כאילו כזה לינארי עם קצת אקספוריישן, פחות עולם פתוח ויותר כזה, יש סביבות להסתובב בהם ולחפש קצת סודות, ועם דיאלוג ווילס פה ושם, אבל בתור משחק כזה הוא ממש סבבה. אז זה מה שיש לי להגיד בינתיים. ארז, אתה עוד לא דיברת.
אני נוטה ממש להסכים, אני חושב שאני קצת אחריך, אני משחק גם על מן הסתם, אני לא אתה, אז אני משחק על רמת קושי קצת יותר קלה, על הדיפולט, אני משחק לוחמת, אני בגדול מסכים, זאת אומרת, אני חושב שהכתיבה של המשחק הזה נורא פושרת, אני חושב שהיא בעיקר לא בוטחת בעצמה. תחילת המשחק הייתה לי קשה, כי הרגשתי שהוא לא כל כך, שאין לו את הזהות משלו, הוא עוד, רגע, מה אני דרגון אייג' הקודם, אני אולי הראשון, לא, אני חדש בעצם, אתם אמורים להכיר את הדמויות, אתם לא אמורים, הסיפור רקע הוא כזה, לא, אתם יודעים, לא, הוא כאילו לא ברור מה זה בכלל עושה, ולוקח המון זמן להיכנס פנימה. אני עדיין לא בטוח שאני פנימה שוב, אני קצת אחריך גייסתי עכשיו את כל הדמויות, כן? ובאמת, הדמויות שמגייסים בסוף נראות הכי מעניינות ביפר, אבל אני כן אגיד שאני מאוד נהנה ממנו, כמו שאתה אומר, כמשחק אקשן RPG נחמד, כשאני בסוף היום עייף, לשחק איזה חצי שעה שעה, לעשות משימה, לא לחשוב המון, הקרבות לא נורא מאתגרים, וזה נחמד לי. הסיפור לא טוב, אבל מספיק קל לעקוב אחריו, I guess, כאילו קל להבין מי הטובים ומי הרעים ולמה.
כן, טוב, זה די קל, כי הרעים הם מה זה רעים באופן מוקצן.
כן, הם ממש ממש רעים. הרע ממקודם הוא כבר הפך לטוב מרוב שהרעים רעים. אבל זה מה שאני צריך עכשיו, אני חושב קצת. וגם שוב, הוא אחלה, הוא נראה טוב, והאקשן אחלה. סך הכל, אני די נהנה מהקרבות. ואני אגיד את הדבר שהכי זה, הוא בעיקר ממלא אותי אופטימיות, כי EA אמרו שהצוות הזה סיים את דרגון אייג' והוא לא מתכוון להמשיך ל-DLC למשחק הזה, הוא עובר למאס אפקט הבא. אני רואה שהם היו חסרי ביטחון, כאילו זה ממש ניכר, הם פחדו והם ידעו את המשקל, אולי אני כמובן מגזים ואני מספר לעצמי סיפורים, כן, אבל תהיו איתי. המפתחים היו עם המשקל של ביואר ההיסטורית על הכתפיים ועל כל הכישלונות של השנים האחרונות, והנה הם הוציאו משחק שהתקבל טוב, למרות הבעיות שלו. אז אני ממש מקווה שזה ייתן להם את הבוסט, כי יש שם את הדברים הטובים, יש שם את היסודות הטובים של משחקי ביואר, כן? יש שם בחירות, ויש שם לגייס את החבורה, ולעשות לויאלטי קווסט, ולהתקרב לדמויות, ולצאת איתם למשימה האחרונה להציל את העולם, כאילו כל זה שם, זה פשוט לא מספיק טוב. אז אם במאס אפקט הם כאילו יקבלו ביטחון, ויעשו את זה יותר טוב, אז יכול להיות שכאילו ביואר תהיה ממש ממש טובה שוב. אז אני מקווה שזה הכיוון.
זה בהחלט אופציה.
כן, או שזה יהיה גרוע.
אני מסכים שיש בהחלט הרבה דברים טובים פה, והזכרנו את זה בפרק הקודם, המשחק הזה התחיל בתור מולטיפלייר, והיה לו מחזור פיתוח מאוד בעייתי בהרבה בחינות, וזה לחלוטין אפשרי שהרבה מזה השפיע על למה הוא נראה כמו שהוא נראה. ואם יוכלו לעשות משחק, כאילו לבנות אותו מאפס כמשחק באמת כמו שהם רוצים, ולא משחק לייב סרוויס מולטיפלייר, שאיפשהו באמצע פתאום עושה פיבוט מטורף לזה, אז תקווה זה יצא יותר טוב.
כן, ושוב, והוא כבר עכשיו מספיק טוב, אני חושב. כאילו, באמת, עם כל הצרות שלו, נטשתי את מטאפור באמצע, כי פשוט הרבה יותר אני נהנה ממנו, אז, ואת מריו ולואיג'י, וכאילו, כל המשחקים האחרים נכנסו אצלי לעדיפות שנייה, פשוט כי הוא כיף, בצורה הבסיסית, הלופ שלו כיפי. אז זה מגניב, לא יודע, לפעמים זה כל מה שצריך.
כן, כן, אני נוטה להסכים. אני גם, האמת, קצת עזבתי את מטאפור כרגע, כי היו לי הרבה דברים טובים להגיד עליו, אבל באיזשהו שלב, אחרי, כאילו אני סיימתי את ה... הגעתי לעיר השלישית לדעתי, בריילהייבן, ובאיזשהו שלב התחלתי להבין ששני הדברים הממש מרכזיים שמאוד אהבתי בפרסונה 5, הרבה פחות טובים, שזה אחד, הדיזיין של הדנג'נס, שזה הדבר שעשה לי פרסונה 5, שכל דנג'ן הוא מעניין וייחודי, ועם תמה מרכזית שהיא ממש מובנית לתוך כל אספקט של הדנג'ן, ויש מכניקות שונות, וצובים ויזואליים והכל, וממש ממש מגניבים, ובמטאפור זה פשוט דנג'נס גנריים, פשוט יש מסדרונות, פלצות, וזהו, basically. והדבר השני זה תכלס, אני מאוד אהבתי את הסטינג של טוקיו והבית ספר, ועד כמה שזה קלישאתי, לגמרי עבד לי, והעולם שיש להם פה הוא מעניין, אבל לא יודע, פחות מתחבר לזה. אני עדיין נהנה ממנו, כן? הקרבות מגניבים, ויש בהחלט דברים מעניינים שקורים בסיפור ובין הדמויות, אבל ככל שאני משחק יותר, אני קצת מתקרר ביחס עליו.
נשמע הגיוני. כן, אני די באותו מקום, אני חושב.
אוקיי, אז זה מטאפור, I guess. מה שהסיבה שלא שיחקתי, לא התקדמתי הרבה בדרגון אייג' The Veil Guard, היא שהקדשתי את רוב הזמן שלי ל-The Rise of the Golden Idol, שזה כמובן משחק ההמשך ל-The Case of the Golden Idol, יצא לפני כמה שנים ומאוד אהבתי, ולא מעט אנשים מאוד אהבו, היה די ויראלי. זה יצא לפני איזה שנתיים?
משהו כזה, כן.
בערך, כן.
כן, די בדיוק שנתיים. למי שפספס אותו כשהוא יצא, אז א', מאוד מומלץ, משחק מאוד כיפי וזול ופשוט וקצר יחסית.
ומכוער.
כן. וב', זה משחק שהוא, כן, לא בדיוק מרהיב מבחינה ויזואלית. הוא
עבר איזה עדכון אבל, לא? התקנו את
הגרפיקה עדיין מכוערת.
עדיין מכוערת, אבל
היא... הגרפיקה עדיין מכוערת.
לא כמו שהייתה.
אתה מתכוון בסיקוול?
לא בסיקוול. אני חושב שעשו איזשהו עדכון למשחק המקורי, ש...
לא יודע.
הפך את הסגנון הגרפיק שלו ליותר דומה לסיקוול.
מעניין.
אז לא ראיתי את זה, אבל גם הסיקוול מכוער, אז כאילו... אם המשחק המקורי היה גרפיקה של קווסטים מכזה סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, אבל מכוער, אז הממשך הוא סגנון ויזואלי של קווסטים מסוף שנות ה-90, אבל מכוער.
קפצו כמעט עשור קדימה, אתה אומר.
כן, משהו כזה, אבל עדיין, בהחלט, ובמכוון, מכוער.
לא, חס וחלילה תהנה כשאתה מסתכל על המשחק הזה, לא באנו לכאן להנות.
זה כאילו, זה בחירה מודעת.
כן.
אבל מעבר לזה, זה, למי שפספס אותו, זה משחק בלשי, שבו יש, הוא מחולק לכזה קייסים, שבכל קייס יש לכם איזושהי סצנת פשע, כאילו מוקפט בזמן, ואתם מסתובבים מסביב וכאילו לוחצים על דברים ורואים מה אנשים בדיוק אמרו בכזה שנייה האחרונה, ומה יש להם בכיסים ודברים כאלה, ומה יש בכל מקום, בכל חדר ובכל כזה, מאחורי כל דלת וכזה, ואז צריכים מזה להסיק מה קרה, ואיך שזה עובד מכנית זה שיש מין כזה, כזה להשלים את החסר, יש כזה משפטים עם מילים חסרות, וצריך לשים את המילים הנכונות כדי לקבל את התשובה הנכונה, אז ההמשך הוא, וכאילו זה עובד ברמה דומה ל-Return of the Obra Dinn, שכמובן הוא קיבל הרבה השוואות אליו, זה עובד מאוד טוב בממש לקרום לכם לחשוב ולנסות להסיק מה תכלס, מה קרה, לעשות את העבודה הבלשית. ויש כאילו הפתעות וטוויסטים וכאלה. אז ההמשך הוא פשוט אותו דבר תכלס. יש כמה הבדלים מרכזיים. אחד, זה הגרפיקה כמובן. שתיים, זה שבמקום ב-Case of the Golden Idol הראשון, זה היה ממש כזה סיפור אחד שכל הקייסים היו פשוט כזה בהמשכים של כזה תקופות שונות של כזה עוקב אחרי ה-Golden Idol וכזה קבוצה מסוימת של אנשים לאורך השנים, וזה ממש הכל התחבר באופן מאוד מובהק, ובסוף היה כזה קייס אחד גדול שכזה חיבר את הכל ביחד, וב-Rise of the Golden Idol הוא הרבה יותר כזה מפוזר לכאורה, יש כאילו כל מיני קייסים שהם כזה משהו לא קשור, אבל עם איזשהו אלמנט שמתחבר לסיפור, או יש, מחולק לחמישה פרקים, בכל פרק יש איזה 3-4 קייסים, ויש נגיד פרק אחד שהוא 4 קייסים, כאילו לחלוטין לא קשורים אחד לשני, אבל בכל אחד מהם יש איזשהו אספקט שכאילו קשור לאלמנט מסוים שקורה בסיפור באותו זמן, ואז אחרי שפותרים את כולם, אז אפשר לראות כזה את התמונה הגדולה של, אוקיי, זה מה שקורה פה עכשיו, וגם בסוף כל פרק, אחרי שפותרים את כל הקייסים, אז נפתח עוד כזה סיכום של הפרק, שצריך כזה לחבר את כל מה שקרה שם ביחד. אז הוא כזה בונה את זה בצורה מאוד שונה מבחינת הלילתית, וזה דווקא נחמד. זה נותן לו יותר גמישות מבחינה הזאת, וזה שיש משהו כזה לחבר ביחד אחרי כל פרק, זה מוסיף עוד כזה עניין. לצערי הוא פחות טוב מהראשון. הראשון היה מדהים, הוא היה מחדש ומגניב, והשני פשוט לא מצליח להגיע לגבהים שלו.
מבחינת החידות?
אז לדעתי משתי בחינות מרכזיות. אחת זה שהעלילה בכל זאת קצת מפוזרת בסופו של דבר, ובסך הכל פחות מעניינת מהמשחק הראשון, וכאילו הדברים שמגלים במהלך המשחק פחות מגניבים. והבחינה השנייה זה שהוא לוקח קצת לקיצוניות את הקונספט של לפתור את החידות. כאילו איך שזה עובד עם המדליב, זה להשלים מילים חסרות. Mm-hmm. יש הרבה מאוד מקומות שיש כזה, צריך להשלים משפט, והמשפט הוא blank, 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 therefore blank, blank, the blank, into the blank, and blank. כזה, מה אתה רוצה ממני? מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו? אני לא יודע בכלל על מה המשפט הזה. כאילו, צריך לנחש מה המשפט מתייחס אליו, ואז אפשר להשלים, כאילו, היו כמה מקרים שכזה, אוקיי, ברור לי לחלוטין מה קרה פה, אבל אני לא יודע מה אמור ללכת במשפט הזה, אז אני פשוט אנחש עד שאני כלל הדבר הנכון שהמפתחים התכוונו אליו. וזה ממש מבאס, כי כל הכיף של המשחק הזה זה להסיק את לפתור את החידות האלה. אז כשאתה לא ברור לך מה החידה עצמה, זה קצת הורס את החוויה.
חבל.
כן, חבל, אבל בסך הכל זה עדיין מרגיש גולדן איידול, וזה עדיין כיף, וזה עדיין כן מספק את החוויה הזאת, פשוט פחות טוב מהראשון.
שיציב רף פשוט גבוה, זה לא שההמשך לא טוב, הוא עדיין מצוין נשמע.
כן, הוא אחלה, הוא לא יודע מצוין, אבל הוא אחלה.
מגניב.
כן, זהו, זה The Rise of the Golden Idol. דקל, אז שיחקת דברים.
כן.
אתה דקל.
כן, זה אני. לא סתם שיחקתי דברים, אלא גם דברים שהם בזווית ראייה מסוימת, חדשים ועדכניים. Mm-hmm. אחד מהם יצא אתמול, אחד מהם יצא שלשום, אז זה ממש, ממש טרי. המשחק הראשון שאני אדבר עליו הוא העדכון האחרון של Rogue Prince of Persia. המשחק המקורי יצא לפני חצי שנה בערך, ודיברתי עליו בזמנו, כשהוא יצא, אמרתי שבגדול הוא מאוד רואים עליו שהוא pre-something, early access game, ככה קוראים לזה, mm-hmm. זה, ככה yeah. ילדים קוראים
pre-something.
לזה, כן?
איך שקוראים לזה, כן, mm-hmm. pre-something,
כן, pre-something, לא, כן, public, beta, whatever. זה משחק שהוא היה מאוד early access, היו חסרים עוד דברים מבחינה מכנית, הוא היה די מלא בבאגים, היה מאוד בבירור work in progress, ושלשום הוא קיבל איזשהו עדכון מאוד גדול, עדכון בשם The Second Act, והעדכון הזה הוא גם העדכון האחרון של השנה, של 2024, ובנוסף לכל העדכונים הקודמים, הוא הופך את המשחק לחוויה יותר שלמה. אני לא חושב שהיא שלמה עד הסוף, נראה לי שעדיין אין לו end game, כלומר אפילו אין לו סוף לדעתי, אי אפשר לסיים את העלילה פעם אחת, אבל הוא בהחלט הרבה יותר מהנה בזמן שמשחקים בו, כן? הוא קודם כל הוא קיבל עיצוב גרפי חדש. כל עיצוב הגרפי קיבל איזושהי מתיחת פנים, הוא נראה יותר סליק, הוא נראה פחות פשטני, בהחלט נחמד מאוד. אם אתם זוכרים, הייתה לו מערכת מדליונים שדיברתי עליה, יש לכם ארבעה מדליונים שאיכשהו עוברים איזושהי אינטראקציה אחד עם השני, מסתבר שהייתה די מבלבלת לרוב השחקנים, ולכן המעצבים החליטו to scrap it, הם עיצבו אותה מחדש, הפכו אותה להרבה יותר פשוטה, עכשיו במקום ארבעה מקומות למדלונים יש לכם 12 מקומות, ואין שום השפעה של מדלון אחד על אחר, אתם פשוט מוסיפים אותו, מוסיפים את המדליונים whatever, לדמות שלכם, וזה מוסיף לכל מיני יכולות, וכך אתם בעצם בונים את הבילד שלכם במהלך הריצה. זה בהחלט מוריד הרבה כאב ראש. יש עוד דברים כמו נגיד עצי שדרוגים בין פלייתרוז, קודם היו שלושה עצים שהוא מאוד קטנים, עכשיו יש הרבה עצים, אני פתחתי אולי, פתחתי שלושה מהם וגם זה ככה, עוד יש עוד הרבה לאן להתקדם. יש הרבה יותר מדליונים, יש הרבה יותר כלי נשק, יש יותר אויבים, יש בוסים חדשים, הוסיפו שלוש או ארבע ביומס מאז הפעם האחרונה. מלא שינויים קטנים גם, כן, מלא תיקוני בגים, כל מיני שינויים לאיך שתיבות אוצר עובדות, שינויים באיזונים של הכלי נשק, של הכלים שלכם. אז כן, סך הכל משחק שמרגיש עם הרבה יותר נפח, יש הרבה יותר מה לעשות, איפה לזוז.
זה העדכון הגדול הראשון שיוצא לו, נכון?
אני חושב שכן. שוב, היו לו עדכונים אחרים במהלך השנה, כמעט כל חודש מהחודשים האחרונים, היו לו כל מיני כאלה עדכונים אינקרמנטליים, אבל זה עדכון שהוא רציני, ומאחר שגם לא נגעתי בו בגדול מאז שהוא יצא, אז כל העדכונים האלה חדשים לי. לא כל מה שדיברתי עליו הוא משהו שהודכן עכשיו, לפני יומיים, אבל עבורי כל אלה חדשים, כשוב, כי לא נגעתי בו בחודשים האחרונים. אבל בגלל שזה כזה עדכון גדול, כן, אחת ההשלכות המצערות זה שכל ההתקדמות העלילתית שלי אופסה, ואתי צריך להתחיל, כן, ממש מההתחלה. כלי הנשק נגיד המדליונים שפתחתי הם עדיין אצלי, אבל ממש הייתי צריך להתחיל מהטוטוריאל, כל מיני ביומס שפתחתי, כל העלילה חזרה לאפס, וגם הדמות שלי בתכלס יותר חלשה. אז מה אני אגיד לך, אני מבין למה צריך לעשות את זה, אבל זה באמת ממש מעצבן לסובב שוב בשלבים. עוד לא הצלחתי לעבור את הבוס הראשון מאז העדכון הזה. A bit annoying, אבל באמת מצד שני, מאחר שזו חוויית משחק שונה, כנראה שזה, ככה זה יותר נכון לעשות את זה. ואני באמת רק מקווה שזאת הפעם האחרונה.
ככה רוגלייק עובד, לא?
כן. כל פעם אתה מתחיל מחדש.
זה מטה רוגלייק.
בדיוק, כן. אז זה היה Rogue Prince of Persia, the second act. משחק נוסף ששיחקתי בו אתמול ובעיקר היום, זה Star Wars Outlaws, שגם הוא קיבל עדכון רציני. העדכון הזה כולל הפעם DLC, בשם The Wild Card, וגם איזשהו Quality of Life patch שכזה.
ממה ששמעתי, הרבה quality.
כן, כן, בהחלט. מבחינת ה-DLC, ה-DLC הוא פשוט משימה אחת חדשה, היא לקחה לי, אני לא בטוח, משהו כמו 3-4 שעות אולי, והיא רובה בסביבות חדשות לגמרי. אתם טסים לאיזושהי תחנת חלל, ואחר כך אתם הולכים לאיזשהו בסיס חדש של האימפריה. ומה שנחמד בה, אני חושב, זה שהיא סוג של כזאת תמצית, כן, של כל מה שיש ל-Outlaws להציע. יש בה קרבות חלל, ויש בה קרבות קרקע, כן, פנים על פנים יותר. יש בה משימות של בילוש, ויש בה סטלף ומרדפים, ואפילו, כן, משחק סבק.
כמובן.
בדיוק, איך אפשר Outlaws בלי סבק?
כל היסודות.
לגמרי, כן. אני חושב שזה מאוד נחמד, זה ממש ככה באמת מתמצת את המשחק למשימה אחת. בגדול מה שקורה בה, מישהו מסתורי סוחר אתכם, את קיי, בשביל לנצח באיזשהו משחק סבק מאוד חשוב, להחזיר את הפרס לבחור ששילם לכם, אבל כן, כמובן, דברים משתבשים, ואולי גם משתבחים, לך תדע, כן? והילריטי אינסיוז, והכל נהיה מאוד גדול ופיצוצי. זה with regards ל-DLC, הפאץ' עצמו הוא מתקן, אני חושב, כמה מהתלונות היותר גדולות של השחקנים על המשחק.
כן, זה מה ששמעת, זה נשמע מעניין דווקא.
כן, אז זהו, אז ראשית הוא באמת מאפשר יותר בחירה במתי להשתמש בסטלף ומתי להיכנס like all guns blazing, אפילו בתוך טריטוריות של הפלגים השונים, מה שלפני כן, אם היו מגלים אתכם, הייתם נזרקים החוצה, עכשיו יש לכם יותר אפשרויות פשוט להחליט שאתם הולכים להתמודד עם התוצאות, שזה כאילו זה סבבה. התלונה נגיד, התלונה שלי על זה הייתה שבמקום לשפר את הסטרף, מה שאנשים, מה שהמפתחים שלהם החליטו לעשות, זה פשוט לתת לכם להשתמש במכניקת הקרבות, שגם היא לא הייתה מכניקה נהדרת במיוחד. אבל הם כן שיפרו את הסטרף. נגיד, עכשיו, כל הנושא של הדיטקשן של ה-AI השתפר, והמשחק מיידע אתכם, מתי גילו אתכם, מה שלא היה קודם. עכשיו, אפשר ממש לראות, יש כזה אייקון של עין שמתמלא, שאתם בסכנה שיגלו אתכם, ואז אתם יכולים לבחור, האם אתם מתחבים, האם אתם סוג של כן, fight or flight, תכלס, כמו שעושים במשחקי סטלף קלאסיים יותר. אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים לחזור להתחבא, אם אתם רוצים לראות בהם. דברים שלא יכולנו לדמיין אפילו, כמו שאפשר להשאיר את כלי הנשק שאתם אוספים, גם אם אתם עולים על סולם או יורדים בחבל.
וואו.
ממש, כן כן, זה פריצת דרך מטורפת בכל האסטרטגיה שלי לגבי קרבות. זה ממש, כלומר, זה משהו שלא ברור לי למה הוא לא היה מההתחלה, ואני שמח שהם ירדו מהסולם הזה. עם
בלי, כן.
עוד דברים נחמדים, הוסיפו נקודות תורפה לאויבים, אז אם אתם פוגעים בהם, הם מתים בכל מיני דרכים נפלאות, ובסופו של דבר, גם כל מיני מלא תיקוני בגים קטנים, וכל מיני איזונים, וכל מיני שיפורי UI ו-UX וכאלה, אני לא, הרשימה באמת ארוכה מדי בשביל לעבור אליו, והיא גם לא באמת כזאת מעניינת. All in all, quality of life, patch, לא מספיק שיחקתי בו, בשביל לדעת עד כמה זה משנה את החוויה, אבל אני חושד, כן, שאם שמעתם על המשחק הזה כשהוא יצא, ורק חיכיתם לאיזשהו עדכון רציני לפני שתשחקו בו, נראה לי שזה העדכון הזה.
זה בהחלט נשמע ככה, אני יכול להיות שטוב, זה שקר, יש יותר מיני דברים אחרים לשחק בהם, אבל כן. זה כאילו, אם היה לי זמן, זה בהחלט היה דחיפה שהייתי צריך.
בבקשה. אז לגמרי, אני אשמח, אם מישהו אחר זה כן דרבן אותו לנסות, אני אשמח באמת לשמוע איך המשחק משחק, איך המשחק מסתחק, אני לא יודע מה יהיה הפועל.
איך הוא מרגיש?
עכשיו, אוקיי, סבבה, כן, מרגיש, אוקיי, איך המשחק מרגיש לשחקנים חדשים, שלא חוו אותו במצבו הבאגי והבעייתי.
כן, אני אגיד את השנקל שלי, שזה קצת משמח אותי, באופן סוטה אולי, שהמשחק לא עבד אצלי בחיית טכנית במחשב, הוא פשוט לא היה שחיק, בגלל כל מיני באגים גרפיים מאוד חמורים, ואני כרגע במוד של מגניב, מקווה שימשיכו לעדכן אותו ולשפר, וכשאני אדכן כרטיס מסך, בתקווה בתחילת שנה הבאה, אז הוא יהיה אחד המשחקים הראשונים שאני בוודאי ארצה לנסות.
הוא גם הגיע לסטים עכשיו, אני חושב שהיה איזה דיווח לפני כמה שבועות, שאחת הסיבות שהוא נכשל, זה כי הוא לא זמין בסטים.
זה בטח לא עזר.
כן, כנראה. חשוב לתקן את הבעיה הזאת, אבל זה מרגיש כזה סוג של too little too late, כי המוניטין שלו כבר קיים, ואנשים לא ירוצו במוניהם לקנות משחק, שאומרים עליו שהוא שבור, והוא גם בין, כבר בין, לא יודע, כמה חודשים.
יכול להיות שזה ייתן לו איזה כזה זריקה של חיים, בערך שעכשיו יש מבצעים בסטים, ב-Thanksgiving, אז הרבה אנשים יהיו בסטים בכל מקרה, ויראו, היי, Outlaws נמצא פה עכשיו. כן,
טוב, אולי. היה מעניין אותי לשמוע אם המשחק כרגע בכלל רץ על המחשב שלך, שחר, סתם פשוט בשביל לדעת אם הם תקנו את הדבר הזה ששבר אותו או לא.
הוא באמת שמסקרן, אבל אולי אני באמת אבדוק.
אוקיי, אז סבבה. anyway, זה הייתי אני, זה היה Star Wars Outlaws.
אני גם מדבר עם משחק ששיחקתי. הזכרתי קודם שאיבדתי את המוג'ו, המוג'ו שלי כנראה היה בלעדי למשחקים של גדולים, על כל מיני מכשירים עם מעברר ומעבד שאפשר לראות בעין, אבל שיחקתי המון המון באייפון, והמשחק ששיחקתי בו הוא פוקמון טרדינג קארד גיים פוקט. זה גרסה מחודשת או דיאטטית נגיד, של משחק הקלפים של פוקמון, שהוא כבר מאוד ותיק, אולי רק מג'יק יותר ותיק ממנו במשחקים הפעילים, אני לא יודע. והגרסה החדשה הזאת היא, לפחות לפי איך שראיתי אותה בתצוגה הראשונה שחשפו את המשחק, נראה קצת כמו מרוול סנאפ, אבל בגרסת פוקמון, שמיד גרם לי להגיד, אוקיי, אני רוצה את זה מהר, והוא סוף סוף יצא לפני שבוע, משהו כזה, ושיחקתי בו די המון, כל יום, כמה פעמים, ומאוד מאוד נהניתי, אספתי כבר הרבה מאוד קלפים, חלק מאוד מרכזי בו זה העניין של האיסוף, יש בו אנימציה מאוד מושקעת של כזה לקרוע את הלמעלה של הבוסטר פאק, ואז לפתוח את הבוסטר פאק ואתה רואה את הקלפים שבחרת אחד אחד, אז הם מאוד רוצים שתאסוף, אתה מקבל שני בוסטר פאק ביום, ביממה בעצם, כל 12 שעות אתה מקבל לפתוח בוסטר פאק, וזה לא שאם אתה מפספס את ה-12 שעות, כי זה היה ב-2 בלילה נניח, אז מעכשיו ה-12 שעות הבאות לא נספרות, זה מתאסף לך, אז הם נחמדים בקטע הזה. יש בו את הקרבות קלפים הקלאסיים של פוקמון, עם כל מיני שינויים שהפכו אותם ליותר מהירים ויותר נגישים. ההבדלים העיקריים זה שבמקום שיש לך חפיסה של 60 קלפים, יש לך חפיסה של 20, מה שמקל מאוד לבנות חפיסות, דומה למרוול סנאפ. במקום צריך להשיג 6 נקודות כדי לנצח בקרב, צריך רק 3, ואין לך בכלל למשל קלפי אנרגיה בפוקמון, במשחק הקלפים של פוקמון, האופן שבו מבצעים פעולות זה בעזרת קלפי אנרגיה, אז אתה שם קלף אנרגיה על קלף הפוקמון שלך, ולכל פוקמון רשום עליו כמה אנרגיה ומאיזה סוג האנרגיה צריך.
כן, זה מג'יק.
כמו מג'יק, נכון, מאוד מאוד דומה למג'יק, פשוט כמה צריך כדי שהוא יבצע את המתקפה או את היכולת שלו וכן הלאה. אז במקרה הזה, בדומה למרוול סנאפ, כל תור, חוץ מהתור הראשון, אם אתה השחקן הראשון, שמתחיל ראשון, אתה מקבל אנרגיה אחד לשים. לפי החפיסה שאתה בונה, אתה גם קובע בחפיסה מה סוג האנרגיה שאתה שם, או שאתה יכול בעצם עד שני סוגי אנרגיה לקבל, ואז אם יש לך שני סוגים, אז תור אחד אתה מקבל סוג אחד, ותור אחר אתה מקבל את הסוג הבא, במעגל כזה, וכל תור אתה מקבל אנרגיה אחת, כמובן שיש כל מיני קלפים שמיועדים רק להשיג עוד אנרגיות, אז למשל יש קלף בשם מיסטי, שאני משתמש בו הרבה בחפיסת המים שלי, שמאפשר לי להטיל מטבע, ועד שבעצם אני מטיל מטבע, כל פעם שיוצא ראש, אני מקבל אנרגיה לקלף שבחרתי. ברגע שיוצא זנב, אני מפסיק לקבל אנרגיות, והמשמעות היא שאני יכול לקבל 8 אנרגיה, ואני יכול לקבל 0 אנרגיה. אז זה מאוד מותח. אז זה משהו שאני פשוט עושה המון. ויש כל מיני קלפים שמתאימים לעדכונים שעשו בעצם לפורמולה הקלאסית של משחק פוקמון בקלפים. אני מאוד נהנה ממנו, בתור מישהו שמאוד אוהב את האומנות בקלפים של פוקמון, אני מאוד אוהב את הקלפי חמר, יש אמן חמר שמייצר פוקמונים מחמר ואז מצלם אותם, יש אמן שסורג פוקמונים ואז מצלם אותם בטבע לרוב, שזה נורא נחמד, אז יש כל מיני קלפים כאלה גם, ויש קלפים עם כל מיני ציורים מיוחדים, ויש את הקלפים הבלעדיים לגרסה הזאת של המשחק, שברגע שאתה לוחץ עליהם לחיצה ארוכה, אז אתה בעצם נכנס לקלף, ויש סצנה יפה מאוד, שאתה בעצם רואה שמעבר לגבולות הקלף, יש עולם שלם עם עוד מלא פוקמונים, וכל מיני אקשן, וכל קלף כזה הוא מין סרטון קצר של כמה שניות, שזה מאוד נחמד ומספק כזה להיכנס ולעשות אקספלוריישן בתוך הקלף שלך. אלה אחד הקלפים הכמעט הכי נדירים שיש במשחק, ויש כמה כאלה, יש מעט מהם כרגע, ובהמשך יתווספו עוד. ויש שם כל מיני מנגנונים של משחקי מובייל, של להמתין זמן כדי שיתאין לך איזשהו סוג אחד של אנרגיה, כדי שתוכל לעשות וונדר פיק, ווונדר פיק זה בעצם מאפשר לך להגריל קלף אחד מחפיסת בוסטר, שאחד מישהו רנדומלי או מישהו מרשימת החברים שלך קיבל, ואז יש לך, אז אם אתה רואה איזשהו קלף שאתה ממש רוצה, עם אמנות ממש יפה, אז יש לך סיכוי של 1-5 לקבל אותו. וזה נורא נחמד, יש לי כבר מעל 200 קלפים, יש לי מעל 100 ניצחונות כבר במשחק, אני מאוד מאוד עניין ממנו, אם אתם אוהבים את המשחק קלפים של פוקמון, או משחקי קלפים כמו מג'יק, אז אני ממליץ בחום. אני כן אומר שבניגוד למרוול סנאפ, שאחד הדברים הכי מבריקים בו בעיניי היה האונבורדינג שלו, שבעצם בפעם הראשונה שאתה פותח את המשתמש שלך ואת האפליקציה, אתה באופן מאוד יעיל עובר איזשהו טוטוריאל, שמלמד אותך את היסודות של המשחק, ובצורה ממש יעילה וממש אלגנטית, ובמשחק הזה זה לא יעיל ולא אלגנטי, זה לוקח קצת יותר מדי זמן, עד שאתה בעצם מקבל את האפשרות לעשות קרבות עם אנשים אחרים, הם מבלים הרבה זמן בללמד אותך את כל הקטע של איך לפתוח בוסטר פקס, ואיזה כיף זה לפתוח בוסטר פקס ולקבל קלפים וכן הלאה, ואיזה מגניב האוסף של הקלפים שלך, ובהחלט יש מקום לעבוד שם ולייעל את זה לדעתי, אבל אם אתם עוברים את כמה דקות האלה, אתם מקבלים יכולת לאסוף קלפי פוקמון, ויכולת לשחק במשחק פוקמון נגד אנשים אחרים, גם נגד חברים אם אתם רוצים, וגם רנדומלית.
בכל זאת פוקמון, הפוקוס המרכזי הוא לאסוף את כולם.
כן, הוא לאסוף את כולם, ואסור שזה יהיה אלגנטי.
גם, נכון.
כן. אבל ממש יופי של משחק, משהו שאני ממש הייתי רוצה שיהיה ואין כרגע, זה את היכולת לעשות זום אין לאמנות של הקלפים. זה נורא, אני נורא אוהב את האמנות, אז אם היה אפשר כזה לעשות זום אין ולראות את האמנות ממש מקרוב ובאיכות ממש גבוהה, זה היה ממש נחמד. אולי יוסיפו את זה בעתיד, אני לא יודע, אבל כרגע זה לא משהו שקיים במשחק לצערי. אבל זהו, פוקמון, טריידינג קארד גיים, פוקט, אפליקציה לטלפונים, בחינם. יש אפשרות כמובן לשלם כדי להשיג עוד חפיסות בוסטר, כדי לקבל עוד קלפים יותר מהר וכן הלאה, אבל היא לא הכרחית, אני לא שילמתי שקל, וכבר כאמור יש לי כבר, יש לי כמה חפיסות תחרותיות, ויש לי כבר יותר מ-200 קלפים.
מגניב לך?
מגניב לי, כן.
יפה.
יש לך צ'אריזארד?
יש לי צ'אריזארד.
כמה אתה מוכר אותו?
אני לא יכול למכור אותו.
חבל, אז לא שווה.
אבל הצ'אריזארד מהסוג הסופר נדיר, שאתה יכול להיכנס שאתה יכול ללחוץ עליו ולהיכנס לו לתוך האומנות, שזה כיף.
נשמע שווה תלונה ל-HR, אבל בסדר.
אוקיי, אז צ'אריזארד, יפה. טוב, משהו אחד קטן וחדשות, לפני שנסגור עניין. סוני בדיבורים, היו שמועות ואז אושרו, וסוני בדיבורים לקנות את קודקאווה. זה תאגיד מדיה יפני גדול שיש בבעלותו הרבה מאוד דברים, כולל כל מיני דברים של אנימה וכל מיני מפתחי משחקים ושירות סטרימינג כלשהו, וכאילו הרבה דברים מאוד רציניים. ובין השאר מה שתפס הכי הרבה עניין באונליין זה פורם סופטוור. אז יש סיכוי, אם זה באמת קורה, שכל הסטודיו של פורם סופטוור יהיה שייך לסוני, שזה באופן כללי לא אידיאלי, כי אם כל הדברים שלהם הולכים להיות אקסקלוסיביים, זה לא יהיה מדהים.
לא.
אבל זה כן מאוד תקווה לגבי רימייק לבלאדבורן, שהרבה אנשים מקווים שיקרה.
אני חשבתי שסוני רוצים לקנות אותם כדי לוודא שלא יהיה רימייק לבלאדבורן.
האמת, לא הייתי, כן, כן, זה לחלוטין משהו שסוני יעשו. אגב, אנשים מסוימים בפודקאסט הזה אולי התעניינו בזה שגם הסטודיו של דנגנרונפה נמצא תחת קודקאווה.
טוב, אז הוא יהיה אקסקלוסיבי לסוני, מה לעשות?
מה לעשות? ככה העולם עובד.
דברים הופכים אקסקלוסיביים לסוני. איזה מזל שאני אוכל לשחק דנגנרונפה ב-PS5 פרו. יש!
יש.
זהו.
זה סך החודשות?
מעבר לפינה, שחר?
כן, אז אנחנו בפינה שלנו, מעבר לפינה, אנחנו מסתכלים לעתיד לקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. במקרה של של הפרק הזה, כולם בוודאי הסכימו איתי שהשנה, אם יש משהו שחסר בכללי בתעשייה, זה עוד JRPGs. ולכן הפעם אנחנו רוצים לספר לכם על עוד, על JRPG שסוף סוף יוצא השנה. Neon Blood, זה שם קצת גנרי למשחק סייבר נואר, אבל אל תדאגו, הוא עומד להישמע הרבה יותר גנרי בשניות הקרובות. במשחק משחקים את הגיבור אקסל מקוין, הוא בלש משטרתי לשעבר ומבוקש בהווה, שסובל מהמצב הרפואי השכיח ביותר בקרב גיבורי JRPG.
אמנזיה.
כן.
ייי.
למרות גוש הקלישאות הזה, אני חושב ששווה לשים עליו עין, כי ברגע שאתם שמים עליו עין, אתם שמים לב שהוא ממש ממש יפה. הוא בעצם משלב גרפיקה תלת מדי ופיקסל ארט ניוני, כדי ליצור עיצוב אמנותי שמרהיב ממש בכל שוט. זה מזכיר מאוד את 2D HD של Square Enix, אבל עם הספין הפרטי של המפתחים האלה. הקלישאתיות הזאת שהזכרנו היא לא תוצאה של היעדר יצירתיות בעיניי, אלא ממש הכוונה שלהם לעשות קצת צחוקים על הז'אנר כולו. אקסל לובש מעיל ארוך ואפור, כיאה לבלש בכל סיפור נואר שאי פעם ראיתם או קראתם, אבל מכיוון שהסיפור מתקיים בעתיד, יש לו שני פסי ניאון כחולים לאורך דש המעיל. הסביבות מלאות באורות ניאון והרבה הרבה אישיות. למשל, בדמו של המשחק אפשר לבקר בפאב לא בדיוק פופולרי ולא בדיוק נקי, עם אנשים נואשים ברמות שונות, שבכל פינה שלו יש המון דברים מעניינים לראות, אם זה המקרר של המשקאות שנמצא בפינה, או מכונת ארקייד, או לוח ביליארד, או האזור הסודי מאחורי הפאב שבו יש קרבות רחוב לא חוקיים שאסור לדבר עליהם, זה החוק הראשון של המועדון. וזה נורא נורא נחמד לחקור את העולם הזה. מערכת הקרב גם כן לא מחפשת להמציא את הגלגל מחדש, אז זו מערכת קרב בתורים, עם יכולות מיוחדות, שעולות מנה כלשהי, מד HP שמתרוקן כשאתם מקבלים נזק, יכולת להגן או להשתמש בפריטים, די פשוטה על פניה, אבל יש בה יכולות מעניינות, כמו למשל, יכולת שבוודאות תעשה נזק קריטי, או יכולת שבוודאות לא תעשה נזק קריטי, אבל תרפא אתכם בהתאם לנזק שאתם עושים. במהלך המשחק, Neon Blood, אנחנו נפתור תעלומה שמגיעה עד לגורמים החזקים ביותר בעיר הגדולה, כמובן תאגידים מרושעים. אם נצליח לשרוד עד סוף הסיפור, נוכל לשנות את סדרי העולם המושחת, ולגלות גם תשובות למסתורין שמסתתר בזיכרון האבוד של אקסל. אז זה נשמע קלישאתי במידה הנכונה בעיניי, עם סגנון גרפי ממש ממש מוצלח. המשחק מפותח על ידי Chaotic Brain Studios, מדובר בסטודיו עצמאי וקטן שממוקם במדריד, וזה יהיה המשחק הראשון שלהם. הוא שוחרר ב-26-11, שזה בעתיד שלנו, אבל בעבר של המאזינים, וצפוי לעלות כ-35 דולר באקסבוקס, בפלייסטיישן 4, בפלייסטיישן 5, בסוויץ' ובמחשב, או כמו שלרוב קוראים לזה, בכל מקום. אז זהו Neon Blood.
מגיע גם לפרו? זאת השאלה.
הוא מגיע גם לפרו, אני לא מבטיח שיהיה לו מצב פרו יהודי.
כן, זה לא נראה לי סוג של משחק שממש כזה...
לא זועק לזה.
הוא מעביד את הכרטיס הגרפי עד הסוף.
לא, הוא מאוד יעיל במשאבים שהוא צורך.
בוא נגיד ככה, אם הוא רץ על הסוויץ' הוא יהיה בסדר על הפרו.
כן, כן, בהחלט.
אוקיי, סבבה. הסתכלתי על התמונות והוא אכן נראה מאוד נאון.
נכון.
אז זה הכל להפעם, כרגיל, יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il עם עוד פרקים של הפודקאסט. ארז, אתה רוצה לספר לאנשים איפה עוד אפשר למצוא אותך?
נראה לי שהם יודעים, כי אם הם שמעו אי פעם את עידן זיירמן, אז הם יודעים שאני בצפים בין כוכבים, וגם בבלו סקאי. חפשו ארז רונן בבלו סקאי, ובטח תמצאו אותי, כי טוויטר זה...
עושה.
פח השפעה בוער, כן.
כן, זה מה שאני חשבתי.
יס.
גם זה.
כן.
אוקיי, יפה. מקווה שצריך להגיע עוד, בוא נגיד, שיקח פחות משנתיים עד הפעם הבאה ש...
ושיצא פלייסטיישן 5 פרו פרו, אני אבוא שם.
או הסוויץ' 2.
כן, זה כנראה הדבר הבא שייצא, ותקנה מיד בהשקה. אם תצליח, במקרה של הסוויץ' 2, אני לא חושב שיהיו מלאים, זמינים, בהכרח.
אני חושב שיהיה
בהכרח. נראה.
בטח להזמין, כי פשוט מראש מנינטנד בישראל יהיה בסדר.
כן, יש לך קשרים.
בינתיים, לילה טוב לכולם.
לילה טוב.
לילה טוב לכולם.
Thanksgiving שמח למי שחוגג.
משם בפרקס.
שזה אני.
Right. Thanksgiving שמח, אופר.
כן.
Black Friday שמח גם.
בהחלט.
בכל הכל.
התחלתי את הקניות.